יש לפנינו דוגמה של איזה פרק בתוך הסוגיה כולה, שאומנם הוא לא מדויק כמו דרך המלך של הסוגיה, אבל הוא בוודאי מתייחס לה בכמה צדדים. זאת אומרת, הסוגיה המרכזית שאנחנו עומדים בה, זה כשמופיע במקורות של התורה שם, שהוא סתני מבחינה מסוימת, עלום, וחז"ל בדרך שלהם מזהים אותו, או על ידי אישיות מוכרת לנו ממקום אחר, או בכל מיני שיטות. ואמרנו שהבעיה היסודית שמטרידה אותנו, האם יש מישהו, בר סמכא, מהראשונים או מהאחרונים, שניסה את כל המכלול הזה לנסח, לקבוע בו כללים, שבעזרתם אנחנו יכולים לנווט ולמצוא איזה דרך במבוך הזה. בסדר? אז אלה הם היו דוגמאות, למשל קטורה. קטורה נזכרת רק פעם אחת בתנ"ך. פעם נוספת בדברי הימים, אבל זו אותה קטורה. מהי הקטורה הזאת, מאיפה היא באה וכו'. זוהי דוגמה של אישיות סתמית, שחז"ל בדרכים שלהם זיהו אותה, ואנחנו שאלנו את עצמנו, מהם הדרכים ומהם הלקחים שאנחנו מפיקים מהמחשבה החז"לית הזאת. וכיוצא בזה עוד כמה וכמה דוגמאות. יש לפעמים שזה לא בא שם, שם עצם, כמו קטורה או כמו עסקה. בא שם סתמי, שם תואר, הנער. ואנחנו ראינו מה שחז"ל אמרו בכיוון הזה. יש לפעמים, זה ראינו בשבוע שעבר, שזה לא בא כפרסונה, זה לא בא כאיזה אישיות, אבל זה בא בצורה מוסדית, ותלך לדרוש את השם, ויאמר השם לה, ואז אתה שומע שיש מוסד כזה. נכון הוא שאתה שומע על שם במקום אחד בתורה, אתה שומע על עבר במקום אחר בתורה, אתה שומע על שם ועבר כמגלגלי מסורות בישראל שהם מופיעים בחז"ל, ואתה שואל באיזה דרך חז"ל הצמידו את זה לקשיים שלפנינו. כל אלה הם דוגמאות שכל אחד הוא כמעט מדור בפני עצמו. לפנינו יש דוגמה אחרת לגמרי. יש לפנינו אדם כמו לבן, שאנחנו מכירים אותו, כמעט הייתי אומר, מבחוץ ומבפנים. קודם כל, אנחנו מכירים אותו ביחס שלו. אנחנו יכולים לשלשל לא רק את אביו ואת דודו ואת אחיו, ואת כל הסיפור הזה כפי שמופיע כמובן. בתורה זה מופיע, אגב, החשבון של רבקה. אבל אנחנו יכולים לדעת, אישיות קונקרטית, אנחנו יודעים על מקומו, אנחנו יודעים על עסקיו, אנחנו יודעים על נימוסים והנהגות במקום שהוא גר, אנחנו יודעים על מעמדו, אנחנו יודעים על האנשים שסובבים אותו, אנחנו יכולים בהחלט לצייר לנו גם קווי אופי די בולטים, אנחנו מכירים אותו גם בהשקפה מאוחרת מאוד של מאות שנים, כפי שהתורה אומרת, לפי שיטה אחת, והיא דרך המלך המקובלת, וכולנו יושבים בלילי פסחים ומסלסלים, ארמי עובד אבי. והברייתא שם בסיפור יציאת מצרים אומרת, לבן ביקש לעקור את הכל. אז יש לנו נתונים. כאן אין שום דבר סתום. אף על פי כן, יש משהו בחז"ל שאפשר לקרוא לו מעין עיבוי של האישיות. זאת אומרת, ישנה אישיות אחת, במקרה זה לבן בן בתואל, וחז"ל מאבים אותו ועושים לו עוד כמה פרצופים ומצמידים לו עוד כמה, והם כולם יוצרים איזה אישיות, שכאן מתעורר הקושי. מה לא טוב היה לבן כמות שהוא? כאן היו מסתדרים והכבידו במרכאות בזה שהצמידו אותו. והנה לפנינו הגמרא בסנהדרין. הגמרא דנה שם על בלעם. בלעם, הטיבו של השם הזה, בלא עם. דבר אחר, בלעם שבלה עם. בסדר. בלה, בילה, איזה חשבונות של היחס בין בלעם לבין עם ישראל. איש אחד מבקש לעקור אומה כולה. למה דווקא כאן? מהי השיטה שחזל כאילו לקחו שם שהוא שם או ארמי או מדייני או סתם מבני קדם, שם איזה שם שבוודאי במקור הלועזי שלו יש לו משמעות, וחזל מנסים לגייר אותו ולדרוש אותו, אבל זה פרשה בפני עצמה בדרכי הדרוש של חזל. בן באור שבעל בעיר. אנחנו מכירים את המסורת על תונחה, על בלעם והאתון, זה לא על אבא שלו. על כל פנים, בהמשך אומרת הגמרא, תנא, הוא באור, הוא קושן רישתיים, הוא לבן הארמי. הוא. זוהי שיטה שמופיעה בחז"ל בהרבה דוגמאות. אנחנו כמובן לא יכולים לכלול את כולם, ואין חינמי, פה שצריך לעשות עבודה רצינית, לאסוף את כל המקומות בחז"ל. יש לפנינו דוגמה אחת או שתיים, שהשיטה הזאת תקפה, ולשאול מה מונח ביסוד הזה, מה מונח בשיטה הזאת, ומה המשמעות שמתבקשת מן השיטת מחשבה הזאת. מה הפשט? אז קודם כל, המשך הגמרא. באור, דרש השמות, בהמשך למה שהגמרא אומרת לפני זה, שבעל בעיר, בעל בהמה, קושן רישתיים, דעבד שתי רישות, רישתיים. אלה קושן, קושן, מה זה רישתיים? מה הם שתי הרישות? אחת בימי יעקב, אחת בימי שפוט השופטים. ומה שמו? דיינו, זה מין כינויים, אלה מין רמזים למעשים שעשתה אותה אישיות. ומה כתוב במרשם התושבים? מה השם שלו הנורמלי? לבן הארמי שמו. זוהי הגמרא. כולם מרגישים שהגמרא הזאת צריכה הבנת היסודות בדבר הזה. אז רש"י אומר, באור שבעל בעיר שבעל אתונו, כמו בהמד ומתרגמים אינן בעיר. תנא הוא באור, אביו של בלעם, הוא קושן רישתיים, הוא לבן הארמי. אז רש"י דקדק בגמרא, ובגמרא כתוב, הוא באור, זה לא בלעם, אלא אבא שלו. אחד בימי יעקב, מה הייתה הרשעה של אותו קושן רישתיים? שרדף אחריו, הוא ביקש לעקור הכל. ואחד בימי השופטים, לאחר מיתת יהושע, דכתיב ואיחר אף השם בישראל, ויתן ביד קושן רישתיים. כמובן, איך שמתחילים להם בגמרא הזאת, צריכים לסבר. קושן רישתיים, יש לו זכות יוצרים. זכות יוצרים על הכיבוש והשיעבוד של ישראל. הוא המלך הראשון, הייתה רשימה ארוכה בימי שפוט השופטים, הראשון, קושן רישתיים, מארם נהריים, בא משם, והשתלט פה ועשה ליהודים צרות. אחרי העצמאות של תקופת יהושע, הוא הראשון. אחר כך התחילה רשימה ארוכה. זה אנחנו יודעים, אנחנו יודעים גם את התקופה. תקופת יעקב, יש לנו מאות שנים רבות של אחרי, לפני זה. אז בשביל שהיה איזה חשבון של רישעתיים, שתי רישעות, במקורות חז"ל אחרים, אפילו קדומים יותר מהגמרא, כי זה בראשית רבה, יש דרש קצת שונה, שזה בלעם ולא באור אבי. הגל הזה, עד הגל הזה כתוב אצלנו בפרשה. זה שאמר הכתוב, ותלחץ את רגל בלעם אל הקיר. כתוב, הבהמה לחצה אותו אל הקיר. נו, סתם קיר? מה זאת אומרת, קיר כזה שזכה לזכות גדולה כזאת, שהרגל של בלעם תצטרך שם תחבושת אלסטית, ילחצו אותו, מה זה פשוט? הגל הוא הקיר. לפי שעבר בלעם את השבועה שנשבע ליעקב, שנאמר אם לא תעבור את הגל הזה ואת המצבה הזאת לרעה, ובלעם זה לבן, שנאמר ארמי עובד אבי, ועל שביקש לחלות את ישראל נקרא ארמי, שנאמר הוא לך זו עמה ישראל. לכך נפרא הקיר ממנו, לפי שהוא עד על השבועה, כי דכתיב יד העדים תהיה בו בראשונה. אז המדרש הולך בכיוון אחר לגמרי. כמובן שהמדרש הזה צריך קודם כל הסבר גיאוגרפי פשוט. נתחיל מהפרשה שלנו. מה כתוב בפרשה? כתוב בפרשה שלבן רודף אחרי יעקב. חרן היא אי שם בצפון סוריה של היום. על פי כל מיני מחקרים וכו', היא בין חלב לבין הגבול העיראקי-סורי. סמוך למדבר הגדול שם, בסדר. לא רחוק מן הפרט. חרן. צפון סוריה של היום. יעקב בורח משם לארץ ישראל. לבן משיג אותו בהר הגלעד. זאת אומרת, הדרך שלו היא, הוא עובר את סוריה מול דמשק או בסביבת דמשק, יורד לקונטרה ועולה לרמה, עובר בגולן, חוצה את הגולן, יורד לירמוך, שם אחרי הכנרת, נניח באפקה, כל, מי שמכיר את דרום הגולן, ועולה משם להרי גלעד, והוא מתכוון בהרי גלעד, על היבוק, לעבור לארץ ישראל המערבית. זה בערך המסלול שלו. אז בהרי גלעד, בערך, נאמר, בבקעה, מי שנוסע בבקעה, בחלק הצפוני שלה, נניח, בסביבת בית שאן, ממול הערים הללו, הרי הירדן חוצה שם את הבקעה, הרי הגלבוע מצד אחד, הרי הגלעד מצד שני, אם אתה מדרים יותר, הגלעד זה מושג די רחב, נניח דרום הגלעד, אז יש לך כבר את הרי אפרים ממול, ואתה כבר מגיע למחולה ולגשר דמיה, שם בסביבה הזאת ממול הרי גלעד. שם בא המפגש הזה בין לבן לבין יעקב. תקע את אחיו ברגילה. אחרי המתחים, מתפייסים, בוקר, בונים גל, והגל הזה הופך להיות העדות. אז בלעם, פה, שם, אותו תוואי, הליכה, מה הפשט? בלעם בא מפתור ארם נהריים. פתור אי שם בסביבת חרן. סמוך לפרט, לפי פירוש אחד. תורה, הנה, ארד נעמו. לא חשוב עכשיו איך שנדייק שם בפרשת בלק את המקומות הגיאוגרפיים. מין ארם ינחני בלק. הפתיחה של משלי בלעם. ובכן, הוא צריך להגיע לדרום עבר הירדן, ליד ערבות מואב, מקום שמחנה ישראל מפוזר, אי שם מול יריחו, מפורש במקרא, בערבות מואב, אבל ירדן יריחו. זאת אומרת, מבחינתו הדרך היא בוודאי טובה. הוא עובר את עבר הירדן המזרחי לאורכו, גולן, גלעד, עמון, מואב, הוא מגיע למחנה ישראל בצפון ים המלח מהצד השני, שם בערך בסביבה. אז חז"ל אומרים, שהתוואי הזה כבר מישהו עשה אותו. יעקב עשה את התוואי הזה ושם הוא בנה גל. והגל הזה, המצבה הזאת, ואני לא נכנס עכשיו לפרטים, עד הגל ועד המצבה ואיזה מיני מושגים, יריטים, כל הדברים האלה, הם אמורים להיות הסימן שבין שני ה... לאומים, כמו שבין שני האישים שחיים משני צידי הגל הזה, יהיה שלום. אם אני לא אעבור עליך ואם אתה לא תעבור אליי, זה יהיה דרך השלום. המצבה הזאת עכשיו פשט. עכשיו, לא כתוב שהדבר הזה הוא פוקע בזמן מסוים וכולי, הוא תקף. זה אמנה בינלאומית, קיבלה את האישור שלה, את האישור שלה, בסדר. בלעם עובר עכשיו על פי שליחות מפורשת של בלק, להילחם בדרך שהוא יכול, שכוחו בפיו, והעם הזה בצאצאיו של יעקב. מה טוב הולך יעקב? בלעם עצמו משתמש במושגים של יעקב וישראל. אז הוא למעשה עובר את השבועה. אז כמובן אפשר לדבר במוחין דקטנות, ולומר שאותו תוואי ממש, שם משאול הקרמים בפעתי מורדות הר הגלעד, שם בדיוק היה התוואי ושם עברה המצבה. ומי יאמר לך שבדיוק המצבה לא התפררה? אבל איך אתה עובר? הרי התוואי הזה, במקום הזה, הייתה שבועה, במקום הזה הייתה ברית, במקום הזה היה חוזה, במקום הזה היה גל ומצבה וכו' וכו'. אתה עוקר את הדבר הזה. אז מהצד הזה בוודאי נמצאים הצאצאים של יעקב. מהצד השני אתה בא מן ארם ינחני. אנחנו מכירים לבן הארמי. זאת אומרת, יש פה איזה נציג של אוכלוסייה שאמורה לשמור על ברית הוגנת עם הצד הזה, והיא לא מקיימת את זה. לפי שעבר בלעם את השבועה שנשבע ליעקב, שנאמר, אם לא תעבור את הגל הזה ואת המצבה הזאת לרע, ובלעם זה לבן, שנאמר, ארמי, מן ארם ינחני. ועל שביקש לחלות את ישראל, נקרא ארמי, שנאמר, ולך זו עמה ישראל. לכך נפרה הקיר ממנו. הקיר הזה, ואנחנו נראה מיד שיש בראשונים, מי שזוכר את הגמרא בתענית ח' נדמה לי, על אותו סיפור בין בחור לאיזה גברת שהוא הבטיח לה נישואין, ולא היה שם עדים אחרים אלא הבור והחולדה וכו' וכו', והוא שכח את אותה הבטחת נישואין, והעדים הללו פרעו אחר כך ממנו. לא צריך תביעה משפטית, ולא צריך שתתנהל איזו פרוצדורה נורמלית. מה שלא קרה, הוא התחתן ולא עם אותה גברת, אז מהשמיים כבר גלגלו שהבור והחולדה, העדים הללו. העד הזה, מה זה בתלחץ? לחצו אותו. מה לוחץ את בלעם? לוחץ את בלעם, אתה יודע שאתה עובר באותו תוואי. יש במקורות חז"ל נוספים שנעצו שם גם חרב בתוך הגל הזה. לו יש חרב בידי. אז, והיא אותה חרב שאת בלעם בן בהור הרגו בחרב. זאת אומרת, אותה עדות, אותה הבטחה, היא שהתנקמה בו. על כל פנים, לכך נפרע הקיר ממנו, שהוא העד על השבועה. גם לחץ ברגל זה לא מקרי. לחץ ברגל זה היה צריך לומר לו, אתה עובר על החוזה. כדכתיב יד העדים תהיה בבראשונה. אז המדרש הזה, אנחנו כמובן לא מטפלים בכל מה שיש בו, ביחס שבין לבן לבין בלעם, אבל כאן יש אפילו איזה זהות גיאוגרפית בתוואי. אז הנה לנו מסורת קצת שונה מן הגמרא, שלא אביו של בלעם, אלא בלעם עצמו. ובלעם זה לבן, אז יש בית יוסף על התנחומה הזה. כן איתה בתרגום יונתן, תרגום יונתן בפרשיות שלנו, וגם בבלק, פעם, פעמיים מזכיר את הדבר הזה. הוא פירש בעל זיקוקי דנורה, לא יודע מה זה, שבלעם היה גלגול לבן. אז אני לא יודע מה זה גלגול, אבל הנוסחה הזאת של גלגול, היא פותרת לנו את ההוא. נגמר. כי מה קשה לנו? קשה לנו הפער התאריכי. הרי יש פה מאות שנים הבדל בין האישים. מילא אם אתה אומר לי שזה אישים קונקרטיים שחיים באותה תקופה, עוד איכשהו. אבל אם אתה פה מנסה לדלג על פני כל כך הרבה תקופות, ובחלק איתה, הגמרא הזאת בסנהדרין, שבאור הוא לבן, ולכמן סדר בלק איתה, שבלעם היה נכד של לבן, ובילקוט ראובני סדר ויירה איתה, בלעם היה בן מילכה אחות שרה, וילדה כמואל זה בלעם, ונקרא כן על שם שקם כנגד אומה של אל, וכן הוא בילקוט שימוני סדר בלק, ובילקוט חדש איתה שדת רב עקיבא אליהו בן ברחל הבוזי חברו של יוב הוא בלעם. מתכוון לומר, אישיות בלעם, יש לה כמה וכמה גרסאות וכמה וכמה נוסחאות בעוד כמה מקומות חזליים. הוא לא אמר את המשמעות, אבל זאת אומרת, אם אתה תמצא יסוד, אתה תצטרך למצוא הסבר אחד שכולל את כל התופעות כולם. עכשיו יש בבעלי התוספות, זה במדורה החדשה כבר, עד הגל הזה, הרב רב שלמה מטריביש, צרפת, ברבי אברהם, אחד מבעלי התוספות, היה קייל כלל, הוא ניסח כלל, הוא כלל כלל של תופעות, והיה אומר, כל מקום שנאמר עד בתורה, גבי קריטות ברית, על ידי העד עצמו נפרעים מן העובר על הברית. כי בדרך כלל מביאים את העדים שהם עדים נצחיים. הדוגמה, העדות יבחם היום את השמיים ואת הארץ. יש בחזל גם כן מסורות כאלה שמביאים את העדים האלה ואומרים, אתם רואים, והם אחר כך פורים. על ידי העד עצמו נפרעים מן העובר על הברית. וכן מצינו גבי יהושע, שאמר לישראל גבי קריטות ברית שקראתי, מהם שלא לעזוב לקדוש ברוך הוא, האבן הזאת תהיה בנו לעידה. ומה יהיה עם האבן הזאת? ומן העובר על הברית, שעובד עבודה זרה, נפרעים ממנו על ידי אבן שסוקלים אותו בה. אז הוא ניסה אפילו לתת הסבר, למה עובד עבודה זרה נסקל באבן? כי האבן היא האמורה להיות העדות על איסור עבודה זרה. וכן גבי חולדה הוא בור, וזה מה שהתוספות הביאו בתענית. בסדר? זה הכלל שהוא כלל. והיה קשה לו מאוד מזה הגל שהיה עד בינו ובין יעקב, ולבן עבר ברית שעבר הגל לרעה לקלל את ישראל. דמרינן בסנהדרין הוא לבן ובלעם, ולא מצינו שנפרו ממנו על ידי הגל העד שהוא עשה. אז הוא מצא סתירה לכלל שלו. הוא מאוד הוקשה בעיניו. כנראה שהכלל הזה היה יקר בעיניו, הוא מצא לו הרבה ראיות, אבל היוצא מן הכלל הזה העמיד בסימן שאלה את כל האמת שבדבר. ונצטער בזה. נו, כשבעלי התוספות מצטערים, אז יש להם פטנט, יש להם חלום. עד שיראו לו בחלומו. פוק ודוק בבראשית זוטה. תבדוק שם במדרש. הלך ומצא ספר קטן. והיה כתוב בו שנעצו חרב בתוך הגל לעיקר קריטת הברית. הייתה אנדרטה כזאת. אנחנו מכירים כמה אנדרטאות גם בארץ. יש שם איזה גל כזה, ובראש האנדרטה יש חרב. ומה היה המשמעות שלה? שנעצו חרב בתוך הגל לעיקר קריטת הברית. כלומר, חוזה עם דרכי ענישה למי שלא יעמוד בזה. ואותו קיר שבו נלחץ רגל בלעם, אותו הגל היה. והחרב שנעצו בו באותו חרב נהרג, דכתיב את בלעם בן מאור הרגו בחרב, דמשנה בחרב הידוע. ולכן אמר רשי בפרשת וירא בלק, גדר מזה, סתם גדר של אבנים הוא. סתם איזה רווח של התוספות מן הצד נוסף. ומה יקום אשמלן? בפשט פשוט, אם היה גדר של פלסטיק, נו, אז הפלסטיק לא כל כך לוחץ, הרי יש לך תלחץ והפלסטיק יתעכב. אבל כשיש גדר של אבנים, אז כמובן שיש לחץ. אבל הוא לא אמר, למה מזכירים פה אבנים? אבנים, הוא אומר, רמז לזה שנענש על קריטת הברית. כך שמעתי מהרב רב מוישה ורב רב שניאור, בעלי התוספות העמומים, שגם הם סתומים ואנחנו לא יודעים לזהות אותם. כל פנים, זה סיפור שיש אצל הראשונים, כיצד התגלגל הדבר הזה באמצעות המדרשים, על בלעם שנכנס פה בתמונה, עם עוד כמה המתקות של החרב וכו'. בסדר? אבל כשאנחנו על הבסיס הרציונלי, אז היבץ ידע פרק בהיסטוריה. הוא קושן רישתיים, הוא לבן, נכתב בצידוי, מלבן שהיה בתחילת אלף השלישי, 2000 שנות עם החשבון של אברהם, עד קושן עברו יותר מ-500 שנה. ולכמן אמרינה בסנהדרין אמרינה בבני בלעם, שכל שנותיו לא היו אלא לג, עד הגל, גל, לג, לא היו אלא לג שנים, משום דכתיב אנשי דמים מרמה לא יחצו ימיהם. נו, אז סתם לא יכול להיות. בלעם חי חיים קצרים, מה אתה נותן לו פה עוד 500 שנה ככה מן הצד? שמה כיוונו בכאן על עניין הגלגול. אני מנסה ללקט מן המקורות הללו, שכשכתוב בגמרא, הוא, ההצעה של האחרונים פה, זה לא בצורה קונקרטית ממש, אלא איזה קשר נשמות. אם אני אנסה להגדיר בצורה כל כך מופשטת את המושג של גלגול. מה באמת הפשע? מי יודע? אני על כל פנים לא יודע לפרש מה פירוש. אבל אנחנו מכירים איזה מושג, איזה קשר בין פלויני לאלמויני, יש משהו. אז זאת אומרת, הוא אין על הכוונה קונקרטית, אלא איזה קשר בין הדברים. אלא שבגמרא, בירושלמי, זה לא הפך להיות סתם איזה מין בעיה בתיאוריה, היה לה גם ביטוי מעשי. יש מחלוקת בירושלמי, אמר רב יונה, ישראל יש להם מטר חכם, אקום אין להם מטר חכם. גוי שנדר, אנחנו יודעים, מקבלים נדרים ונדבות, גוי נדר, הוא בא לבית המדרש, הוא אומר, רבו ישראל, אני רוצה להישאל על הנדר. אנחנו הרי יודעים, יש בחזל למשל דוגמה עם פרו ויוסף, שזה רוצה להישאל, זה רוצה להישאל על הנדר. זאת אומרת, יכול להיות שבימי חזל התלמודים, השאלה הייתה קונקרטית. היו גרים, גויים, אגונים, שהיו נודרים, וכמו ישראל רצו להישאל, אז מה לעשות איתם? אז דעה אחת היא שאין להם מטר. אמר רבי יוסי, ישראל צריכים מטר חכם, והעקומים צריכים יותר חכם. סתם זה לא תופס, שיעשה מה שהוא רוצה. ועד יד רבי יוסי כדי רבא באו. חדה נוכרית, עתה לגבי רבא באו. אנחנו יודעים, רבא באו ישב בקיסרין, היו לו שם עיר מעורבת, פרגו עירה. והיא רצתה להישאל על הנדר. אמר לה, ומברתו, והיא פוק, ופתח לה בנולד. ודי רבי יונה כרבא אחר. ואמר, הוא לבן, הוא קושן רישתיים. ולמה נקרא שמו קושן רישתיים שעשה שתי רישעות? אחת שחילל את השבועה, ואחת שהשתבד בישראל 8 שנים. אז נראה מה כתוב בקורבן העדה. אמר רב יונה עוד חילוק אחר, איקה. וקומה שמלן קרא לחלק בין ישראל לעקום. ישראל הוא דינו מוכל לעצמו, אבל אחרים מוכלים לו, דהיינו מתירים לו. ועקום אפילו אחרים הם מוכלים לו. אמר רבי יויסי, איקה לממר איפרה, ישראל היה צריך יותר חכם, אבל העקום יכול לאפר לו אדם אחר, אפילו אינו חכם. ואז באה הגרסה, חד אנוכית עתת לגבי רבבאו להתיר לנדרה. אמר להביא מברטובי, דה לא אבי חכם, צא ופתח לה בנולד ואתר לה. שמה מן עד אין צריך חכם. טוב, עכשיו הוא דן פה מי זה החברמן הזה, לא חשוב. אחד שחילל את השבועה, שנשבע ליעקב, אצלנו בבבלי, בראש העמוד, מצד ימין שראינו, כתוב קושן רישתיים, זה עבד שתי רישיריות בישראל. אחת בימי יעקב אומר, רשי סתם, מה שרצה לבן לעקור את הכל, אין לך רשע גדול מזה. מה כתוב בירושלמי? שהרשע הראשון מהרישתיים, זה חילול השבועה, שהוא נשבע ליעקב, אם אני לא אעבור עליך את הגל הזה. נו, אז איפה עבר על השבועה? עבר על השבועה שאחר כך הוא השתבד בהם. אסור היה לקושן רישתיים לעבור את הגבול המוסכם כדי להשתבד בישראל. ולרבי יוסי אין ראיה משם, דשם היתיר לו אדם אחר שבועתו. אבל רבי יונה ניחא שאין התרה לנדר עקום. קיצר, אז הירושלמי מתפלפל בהבנת הסטטוס של גוי ומה טיבה. ואגב, זה אתה שומע שיש פה איזה הבדלים בין הירושלמי לבין הבבלי, מה טיבה של הרשעה הזאת של קושן רשעתיים הכפול הזה, ואיפה בפעם הראשונה באה המשמעות הזה. כן עבר על השבועה, לא עבר על השבועה, התירו לו או לא התירו לו. הירושלמי הזה השיג גם את בעלי ההלכה. יש משנה למלך. המשנה למלך ברמב"ם בהלכות מלכים. שוב ראיתי בירושלמי פרק בתרא דנזיר, הלכה א', ישראל ובעלי אחר ואין עקום ובעלי אחר. אמר רבי יונה ישראל יש להם מטר בגרון וכו', זה כל הגמרא. באמצע הקטע, הרי מבואר, דלרבי יונה ורב אחא, העקום מוזרים לקיים שבועתם, ואין להם מטר חכם. ואם כן, אם בדבר הרשות חייבים לקיים דבריהם, דהיינו שהם נדעו מעצמם, כל שכן בנדרי גבוה. וסבור ראיתי לומר דף רבי יונה ורב אחא לא אמרו לה בשבועה, שמוזרים העקום לקיים שבועתם. ואפשר, אלא מאיפה הם מוזרים, אפשר זה בכלל ברכת השם הוא שלא להישבע בשמו לשב או לשקר. דומיה דקושן רישתיים שעבר על שבועתו, אבל בנדרים אפשר דלכו להם עליך חיוב לקיים מה שנדר. ויש פנים לזה, דבשבוע מי החייבים העקום לקיים שבועתם? ממה שראינו לאבותינו הקדושים אברהם יצחק שהשביעו להביא מלך מלך פלישתים? אנחנו הרי יודעים, העסק פה עם יבוסי, עם הסיפור, אם תשקור לי ולניני נכדי, עד השיחה העברים והפסחים, איזה דיון גדול יש במקורות חז"ל על, על, על ימיה של ירושלים, 3,000 שנה, לדוד, האין, הער, סיפור עם אבימלך, הייתה איזה שבועה, איזה הבטחה, זאת אומרת שהשבועה, באר שבע, כי שם נשארים, יש איזה משקל למושג הזה שבועה. אז פה אומרים איזה, איזה, איזה יסוד חדש, שהייתה גם איזה שבועה בדבר הזה. כנראה שהמשנה למלך הזה והירושלמי הזה העסיק את המריץ חיות. הוא קושן רישתיים, הוא לבן, דבד שתי רישות בישראל. נכתב מצידו עין ירושלמי נזיר ברק באתה. וזה לשונם. למה נקרא שמו רישתיים שעשה בית רישות? אחת שחילה לשבועה ואחת שחילה בית ישראל. עין שם. ואם כן, אינו כמו שאמרו כאן.